ערב טוב לכולם, מחילה על האיחור. אנחנו מבקשים להודיע כמה הודעות. זה הרי השיעור האחרון לפני של השנה תשע"ה, שניכנס לשנה החדשה על 2 ולא על 4, וזאת השם יתברך. השם יברך את כל עם ישראל. אנחנו נודיע כמה הודעות, מקדישים את השיעור הזה לרפואה שלמה של כל כלל ישראל, ובכללם מורנו ורבנו רבי משה אהרון הכהן בן בתיה, וכן הרב החסיד הגדול רבי יורם מיכאל בן רינה, וכן הרב החשוב הרב אברהם בן מסעודה טולדנו, וכן הרבנית אורה לאה בת רחל חיה, צבי אליעזר בן ציפורה, אברהם אהרון בן אסתר ברכה קלמן, חן מסעודה בת אביגיל, עליה בת עישה, ביחד עם כל כלל ישראל. השם יברך את כולם בשמחה וטוב לבה מרוב כל, אמן. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת גורג'י בן רינה, וכן נפש יהודה בן רבי יהודה בן עישה, וכן רבי שלום יוחאי שרקי השם יקום דמו, רחמים בן אסתר דמברי, משה הלוי בן פרידה, משה בן מטילדה שרון. רוח השם יניחם בגן עדן מקדם, ויעלה אותם מעלה מעלה, ויתן לה תיקון ומחנוכה נכונה מעל כיסא הכבוד, וכן ירצון ונאמר אמן. אנחנו מודיעים שכמה הודעות. קודם כל, ההכשרה, המחזור ב' של הכשרת מורים ומפיצים בתורת הבעל שם טוב הקדוש, אז יוצא לדרך, יש כבר נרשמים רבים. אנחנו פותחים את ההכשרה, המחזור השני, בי"ד ומר חשבן, שזה יצא בימי שלישי באיכל שלמה. אז כל מי שרוצה להירשם, גם כן יש קבוצה אחת לגברים וקבוצה נוספת נפרדת לנשים, אז מי שרוצה להירשם כאן בכניסה. בנוסף לזה, מי שרוצה להירשם לתיקון ליל הושענא רבה ושמחת תורה בצפון במדרשת הגולן שבחספין, אז גם כן יכולים להתעניין ולהירשם, לא אצלנו אלא ישירות אצלם במדרשה. וביום רביעי הבא עלינו לטובה, הגיע הזמן לעשות משפט צדק, אמת וצדק, כמו שהנביאים הקדושים שלנו אומרים שכל דבריו של הקדוש ברוך הוא אמת בצדק. אז הגיע הזמן לעשות משפט לאומות העולם על כל העלילות שלהם, גם לוותיקן שמממן טרור, וגם כן לאומות המאוחדות, וגם לבית המשפט של קפה הג, וגם כן לכל מיני, בעצם על כל אלה שחתמו על ההסכם עם איראן, גרמניה, אנגליה, צרפת, רוסיה, סין, וכל החברות של מועצת הביטחון, האום ומוסדותיו, בית המשפט העליון של צרות הברית, בית הדין לזכויות האדם, כן, ששם בקפה הג, ובית הדין הפלילי שמה, וכן האיחוד האירופאי. הבית הדין של הסנהדרין החדשה שבהר ציון, ובהר ציון תהיה פליטה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. ביום ד' אז מתכנסים הדיינים ורבני הר ציון, אבות בית הדין, וכן רבנים נוספים. הם התייצבו בשעה 12 בצהריים בהיכל דוד שבהר ציון, היכן שזה אולם מערת אסף, גם נקרא שזה קרוב, הכי קרוב למערת קבורת שלמה המלך. אז שמה הכניסה פתוחה לכולם, יש גם עזרת נשים, כולם מוזמנים לבוא. יהיו גם כן סנגורים, הנאשמים יוצגו באמצעות הסנגורים מטעמם, וכן מטעם בית הדין, יש מישהו מטעם בית הדין שגם מסנגר עליהם, ויהיו גם כן המחייבים, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, שיהיה מצד המחייב ומצד המזכה, וזה פתיחת משפט צדק עם הוכחות ועם מסמכים ועם כל מה שמשתמע. אני הקטן גם אהיה שם, אם השם יתברך ירצה, ואם לא, אם לא תופסים אותי קודם, המחלקות השונות של, של כוחות הרשע, אז יש כל מיני ארגוני פשע, כן, ארגונים פשיסטיים, כן, במדינה הזאת, שהם גזענים גם, כן, שהם נלחמים נגד היהודים ועוזרים לאויבים. וגם ארגוני פשע שבעצם הם מרגלים לטובת האויב נגד היהודים. והם אלה שעושים את כל הפרובוקציות, וכל פעם שערבי עושה משהו, הם מאשימים יהודים. בסוף אין כתב אישום, לא מוצאים שום דבר, אבל בינתיים יש הרבה הרחקות והרבה מעצרים מנהליים, כן? זה הכל לפי, במסגרת החוק. קודם כל מוצאים את השם, כן? זאת אומרת, רוצים להאשים מישהו, ואז יוצרים חוק שיוצא ממנה, מהחוק החדש, שהוא את מי להאשים. אז לכן גם זה יבוא יומו, כל אחד בא לו היום, מבחינה זואולוגית, כל אחד בא לו היום שלו, ובינתיים אנחנו נתחיל מאומות העולם. הגיע הזמן, כולם מוזמנים בהר ציון, אצל דוד, מלך ישראל חי וקיים, בשעה 12 בצהריים, בהיכל דוד, למשפט הגדול, פתיחת המשפט, משפט הר ציון, נגד עשיו, בעזר השם יתברך. אנחנו נתחיל עם ירצה השם כעת באיכן שאנחנו נמצאים כסדר בשער עין ה' בספר הצבאות של מורנו הבעל שם טוב הקדוש, ואנחנו נפתח בזה. אנחנו לא מאמין שנוכל לסיים היום, אבל אנחנו לומדים היום על דרכי דבקות המחשבה בעולם העליון בו התברך. בשער הקודם למדנו שיהודי אסור לו לעצור את המחשבה בכוחות נבראים. זאת אומרת שלא לא מתרכזים בעולמות למשל, ולא בשום כוחות נבראים, שום כוחות ביניים, רק אצל השם יתברך. זאת אומרת, העולמות, אפילו העולמות הרוחניים, הם דבר ביניים, הם כוח נברא. פחות מאיתנו אפילו. השם יתברך ברא לנו נשמה קדושה, כדי שנדבק בו יתברך ישירות אליו ולא אל מידותיו. ולכן יהודי לא עוצר לא את הנשמה שלו ולא את המחשבה להתעכב בכוחות נבראים וכל מיני כוחות ביניים. אז כאן מורנו הבעל שם טוב הקדוש בספר הצבאות שלו מדבר על חמש הדרכות, חמש הנהגות, כיצד תהיה דבקות המחשבה של היהודי בשורשים ולא רק בענפים. לפעמים יהודי צריך להתרכז בעניינים של המעשיים בעולם הזה, הוא צריך לתפקד, אז הוא עוסק בענפים של העולם הזה, הוא עוסק בעניינים של מטה, ועל זה מייחד את שמו יתברך, זוכר את השם יתברך בכל דבר שעושה למטה. זה מה שנקרא הדבקות התחתונה, קורא לזה הבעל שם טוב הקדוש. אבל כאן הוא הולך לדבר על הדבקות העליונה, לא להתרכז רק בענפים, אלא גם כן בשורשים. מתי אנחנו עוסקים בדבקות העליונה, ומתי אנחנו עוסקים בדבקות התחתונה? הספרים הקדושים אומרים ששמע ישראל, ששת התיבות של פסוק ראשון בקריאת שמע, זה נקרא ייחוד העילאה. וששת האותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה ייחוד התתאה. לייחד את שמו יתברך בתוך הבריאה, ולא רק מעל. מעבר לזה, עמוד השדרה של עבודת השם שלנו, זה בשלושת הדברים הידועים, תורה, תפילה ומצוות. וכאן יש הפרש באופן העבודה, במגמה וגם כן בתנועה. התנועה שלנו, כשאנחנו עוסקים בתפילה, אם היא סך הכל מעל הבריאה. כשיהודי הולך להתפלל, הוא צריך להיפרד מהבריאה, מהעולם. להגיד לעולם, מותק, מאוד מכבדים אותך, עכשיו אני עוסק עם הבורא, לא עם הבריאה, לא איתך. עכשיו אני נפרד ממך. כמו שאברהם אבינו אמר ללוט, ייפרד נא מעליי עם הימינה והשמילה, עם השמילה והימינה. עכשיו זה לא זמן לעסוק בעולם, בבריאה. עכשיו זה זמן לעסוק בבורא יתברך שמו. וכל הכוחות מפנים אליו. זאת אומרת, העבודה היא ממטה למעלה. מהאדם אל האלוקים, מהבריאה אל הבורא יתברך, מהענפים אל השורש העליון. כשאדם עוסק במצוות זה הפוך. הוא צריך להוציא מכוחותיו, מכוח אל הפועל, לתוך העולם. מצוות עושים עם הגוף. הגמרא במסכת מנחות אומרת שיש לנו רמח איברים ושסה גידים, כצינורות שמקיימים מצוות עשה, רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כלומר, דווקא דרך צינורות הגוף. כל איבר וכל גיד שייכים למצוות עשה ולא תעשה. זאת אומרת שהשם יתברך רצה שאנחנו נהיה עוסקים בענייני העולם הזה, מחייב אותנו, לכן נתן לנו גוף, והגוף פועל פעולות רוחניות אלוקיות בתוך הבריאה. לכן המצווה נקראת מצווה מלשון צוותא וחיבור, שיש פה מעין צוות. איזה צוות? הגוף פועל פעולות נשמתיות, בתוך הבריאה פעולות הבורא יתברך. אז זה עבודה של דבקות, של ייחוד, אבל עם הגוף. וזה רק יהודי יכול לעשות. כן? אצל אומות העולם, אתה רוצה לעשות משהו רוחני, אתה צריך להתנתק לגמרי מהגוף. אחרת הגוף חוצץ ומפריע, אצלנו לא. הגוף הוא אלוקי. מי ברא אותו? קודש הבריך הוא ברא אותו. אז אנחנו עם הגוף עושים דברים טובים מאוד, עושים הרבה מצוות. מרכבה למצוות, לאלוקות. ובתורה הקדושה יש הכל. שיהודי לומד תורה, הוא לומד דברים של מעלה, שאלה חוקי אלוקים חיים, גם בענייני החומר, גם בעניינים של העולם הזה, לכן זה כולל הכל. התורה כוללת הכל. הפוך בה, דפוך בה, דכולה בה. אז לכן יש, ליהודי יש הרבה תנועות, מפנים כלפי חוץ, ממעלה למטה, ממטה למעלה, מחוץ כלפי פנים. הרבה תנועה יש, הכל לפי עבודת השם שהוא צריך לעשות באותו רגע, כן? לפי המצווה העוברת, המצווה של הזמן. אומר שיש לב שביום, בכל יום ביום, שיהודי צריך לפנות את המחשבה דווקא לדברים של מעלה. ולכן אומר, אני אקרא את כל ההנהגות בזה אחר זה, מהנהגה הראשונה עד החמישית, ואומר כך בשער עין ה' ויחשוב שאני רוצה תמיד לעשות לו נחת רוח ולעבוד אותו יתברך תמיד. ותמיד יהיה מחשבתו דביקה בעולם העליון בו יתברך. וזהו פירוש הפסוק ברמז ומן המקדש לא יצא. וכשצריך לדבר מענייני העולם הזה, יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה. כמו אדם שהולך מביתו ולחוץ, יוצא החוצה. ודעתו לחזור תקף. ובעת ההליכה חושב מתי יחזור לביתו. כך יחשוב תמיד בעולם העליון, ששם ביתו העיקרי בבורא יתברך. אף בעת שהוא מדבר בענייני העולם הזה, יחזיר ויחזיר תקף מחשבתו לדיבוק הראשון. וזהו שאמר דוד לשלמה בנו, הנה אנוכי הולך בדרך כל הארץ. פירוש, כמו אדם שהולך בדרך, בדעתו וחשקו, בכל המהירות לחזור לביתו. זאת אומרת, אדם צריך לדעת את היחס לדברים, מה עיקר ומה תפל. האם העולם הזה זה עיקר, זה הבית? הבעל שם טוב הקדוש אומר שלא, פה זה המשרד, פה זה העבודה. ואדם לא חי כל היום בעבודה, אני מקווה. כן, יש ויש. יש הגמרא בקידושין, יש לה סוגיה בעבד עברי. בעבד עברי לא תרדה בו בפרך, לא תעבוד בו עבודת פרך. אחרת אתה עושה אותו עבד כנעני ואסור. השואלת הגמרא, מה הגדר? מה הגדר? מתי הוא נקרא עבד עברי? מתי נקרא עבד כנעני? הרי עבד עברי, על מה נעשה עבד? על אחד משני דברים. או שגנב ונתפס בגנבתו, כן? הוא יכול להיות שהוא מהמפלגה הנכונה, ואז נותנים לו פרס, שולחים אותו לקיסריה או דברים כאלה. אבל אם הוא נתפס בגנבתו, והוא לא שייך למפלגה הנכונה, והשיב את הגזלה אשר גזל. ואם אין לו? בנמכר בגנבתו. עכשיו, כיוון שהוא לא רצה לעבוד וגנב, עכשיו יעבוד כדי לשלם. יש אפשרות שנייה, כי עמוך אחיך. זאת אומרת, אחד שיש לו אחוזה, אנחנו עם חקלאי, אנחנו לא עם של מטווחים, כן? של עורכי דינים ושל מטווחים, אנחנו עם שיש לו אחוזה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ושב איש של אחוזתו, ונתתן דרור לארץ. זאת אומרת, הכלכלה האמיתית של עם ישראל, שכל אחד יושב בנחלתו, חוץ מהכהנים והלוויים, השם הוא נחלתם, מה לעשות? כהנים עובדים קשה, אין להם נחלה. אבל השם הוא נחלתם. אז כל שאר ישראל יש להם נחלה, לפי בתי אב, משפחות המיוחסות שבישראל, כל אחד יש לו אחוזה, ויש לו את כל מה שצריך מהאדמה. השמן והיין והתבואה, הלחם, הכל. לא צריך כל הזמן סחר מחר. אלא הוא מקבל מה שהשם נותן לו, יש לו הכל. ואם יהיה הפסקת חשמל, אין לו בעיה. לא מתמוטט. יש לו שמן, יש לו יין, יש לו לחם, יש לו הכל. עוד מעט יהיה הפסקת חשמל. אנשים גרים בקומה ה-15, מה יהיה איתם? גמרו, זהו. אין להם כלום. לא יכולים לרדת אפילו, אין 15 מעלות. הכל חושך. מים מים. אם יהיה הפסקת מים, מה יהיה? לא יכולים אפילו להוריד את המים, כלום. מה יהיה? אבל מי שחי קרוב לקרקע, כמו שכתוב בתורה הקדושה, סמוך לקרקע, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, תאנתו שלו, גפנו שלו, לא של השוק, של השווקים, של השווקים העולמיים, של הבנק העולמי, שהוא תלוי במערכת מפלצתית חיצונית. לא, מהקרקע, מה שהשם נותן לו גשם פה, כן, מה שהוא עובד, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, גדול, יגיע כפיים ירא שמיים, אומרת הגמרא, אז הוא יש לו הכל, יש הפסקת חשמל, לא קרה כלום. מה הבעיה? מדליק שמן. זה הברכה, ברכת השם. אבל כי עמוך אחיך, אם אתה רואה שהוא נפל, מסכן, היה לו אחוזה, נחלה, אבל הוא נכנס לחובות, היה לו איזה הסתבכות, משהו, אז קודם כל המצווה, מה היא? הקם, תקים עמו. אתה צריך להחזיק אותו שלא ייפול, והחזקת בו שלא ייפול. אבל אם לא עושים את זה, כי עמוך אחיך, הוא נעשה נמוך, מסכן, מפסיד את האחוזה. לכתחילה אסור למכור אחוזה. לא מוסבות. נחלות אינן מוסבות. כל משפחה יש את האחוזה שלו, וזהו, לא מחליפים, לא מוכרים. אבל הוא, כי עמוך אחיך, הוא מכר את זה, נשאר בלי כלום, מסכן. אתה חייב לקחת אותו, ושהוא יעבוד אצלך. עד מתי? עד שהוא ישלם את החוב, או שהוא יחזיר. אתה צריך לתת לו אשל, קנה לו עבד, קנה לו אדון, אתה צריך לתת לו אותו אוכל שאתה אוכל, באיכות ובכמות, אותה השתייה, אז זה היה יין, לא היו שותים מים, כמו שאתה שותה, ואתה, אותה קרית אפילו, אותו צורה של מיטה, קסתות והכל, כמו שאתה בדיוק. ואם יש לך רק אחד, צריך לתת לו. על זה אומרת הגמרא, קנה לו עבד, קנה לו אדון. זה נקרא עבד עברי. וכתוב שם, יש העזרה, אל תרדה בו בפרך, אל תעביד אותו בפרך. שואלת הגמרא, מה הגדר פרך? כמה זה? כמה שעות? תן לי. כמה הוא צריך לעבוד כדי שזה לא יהיה פרך? כאן יש מחלוקת... מחלוקת המוראים. איקא דאמרי, כך אומר רבי יוסי, אומר, 6 שעות עבד עברי. כן? עובד יותר מ6 שעות, זה כבר עבד כנעני. אסור לך להעביד אותו, אתה בעל הבית, בעל השדה, בעל האחוזה, נחלה, אסור לך להעביד אותו יותר מ6 שעות. דקה מעבר ל6 שעות עברת על התורה, על האיסור. אתה עושה אותו עבד כנעני. אומרים חכמים, לא שש שעות, שבע שעות. זאת אומרת, שבע שעות יעבוד, אחר כך. כן, ילך לבקתה שנתת לו, ישמח, זהו, ינוח, ילמד תורה. הלכה כחכמים, שבע שעות. זאת אומרת, יוצא היום מי שעובד יותר משבע שעות, מה הגדרתו? עבד כנעני. מי שהולך לעבוד בדאונטק, עבד כנעני, מעבידים אותו בפרך, הוא משועבד. מה עם חיי משפחה, מה עם קצת שקט, להסתכל על השמיים קצת, ללמוד תורה, מה עם זה? בקיצור, הסתבכנו. חיים האלה, חיים המערבונים האלה, חיים העיסביים האלה, סיבכו את הבן אדם. עכשיו כל הכלכלה קשורה לאיזה שווקים מפלצתיים, איזה פיל לבן כזה מפלצתי, שאם אתה לא מוכר, הפסלת את השוק וזה, ומוכרים וזה, זה הכל דמיונות. ומה עם הפשיטות ותמימות? מזל טוב. הנחלה, איש תחת גפנו שלו, שהוא נטע, שהוא משקה. ותחת תאנתו, עם התאנה הזאת הוא עושה מחיה. ככה. מה עם תחת גפנו? הוא עושה שם מרלו, מתוק לו, קורבנו, קברני סוביניון, כן, ככה. שר דוני, שר השם, זה המקור. נו, אז אנחנו צריכים לחזור לכלכלה תנכית, לחקלאות תנכית, יהודים תנכיים, זו המהפכה האמיתית. יהודים תנכיים, לא של הגלות, תנכיים. כמובן, אנחנו לומדים בתורה שבעל פה, אחרת לא יכולים מבינים כלום, אבל החיים, צריכים לחזור לחיים האמיתיים, המקוריים. מספיק להיות מערבונים ועיסביים. איך זה קשור לצבאות מריבש טוב והנהגות ישרות של מורנו בעל שם טוב הקדוש? אז הוא אומר, ויחשוב שאני רוצה תמיד לעשות לו נחת רוח ולעבוד אותו תמיד. מה הוא אומר לנו פה? מה החידוש? הרי זה ודאי. כן? בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. בכל הדרכים, בכל דבר שאני עושה, אני צריך לדעת את השם, לזכור את השם. שם השם על הדבר הזה. לקשור פיסת הבריאה שאני נוגע בה לבורא יתברך, שיהיה ייחוד, שלא יהיה ניתוק, שלא יהיה מקצץ בנטיות חלילה. אבל הוא אומר כאן, ההוראה היא ויחשוב. צריך לחשוב, אומרים לך לחשוב. יש גם הוראה כזאת. תעצור קצת, תחשוב. זה הרגל לא פשוט, לא כולם יתרגלו לזה, כן? אבל עניין של העמקת המחשבה וריכוז המחשבה במשהו. בדבר אחד ולא בשמונה דברים שמתחלפים. במשהו אחד, בנקודה אחת. על מה צריך לחשוב, הוא אומר, הוא מדריך אותנו שהמחשבה תתרכז בזה שאני רוצה תמיד לעשות לו נחת רוח, לעבוד אותו תמיד. קודם כל, רוצה לעשות לו נחת רוח. עכשיו, רגע, מה אני חושב? עכשיו, באו והציעו לי משהו. מה המושכל ראשון שלי? איך אני מגיב? מה יצא לי מזה? אם אני חושב מה יצא לי מזה, או כדאי לי או לא כדאי לי, או מתאים לי, לא מתאים לי, אז אם כן, לא, אני לא כאן, אין פה המגמה של לעשות נחת רוח, להשם יתברך. זאת אומרת, אני חושב, אם מתאים לי, לא מתאים לי, יוצא מזה משהו, מה איזה רווח, משהו, רגע, רגע, ומה עם השם יתברך שברא אותי לאיזה משהו, לאיזה תכלית, יוצא לו משהו מזה? זאת אומרת שאם אני מרגיל את המחשבה שלי במושכל ראשון, בתגובה הראשונה של המחשבה, על כל דבר, כל מאורע שיש, על כל דבר שאני רואה, רגע, יש נחת רוח לשם יתברך מזה או לא? אז זה כבר מגמה אחרת, זה מה שהוא אומר כאן, שאני צריך להרגיל את המחשבה בזה. ועל זה יש מעשה. יש הרבה, אבל אני נזכרתי רק באחד. אני נזכר במעשה על הרבי הקדוש מלובביש, כן, גדול הדורות, כן, נשיא הדור, שמסופר שהיה לאביו, שהיה הרב רבי לוי יצחוק, שניאורסון היה הרב של יקטרינוסלב. בוא נראה אתכם אומרים את זה. בלי להפסיק. תלוי מאיפה אתה בא. יקטרינוסלב. איפה זה המקום הזה? איפה שכל היקטרינוסלבים. זה פשוט. מקום באוקראינה. אז הוא היה, זה היה עיר גדולה. הוא היה גאון עצום, זה מדינה שלמה. הוא היה רב ופוסק גדול מאוד, ואיש פנימי קדוש, עוסק בדבקות, והיה מצאצאי אדמו"ר הזקן. והוא ראה שיש לו בן בכור, קדוש מאוד, לא רק בעל מחשבה ובעל ידע אדיר, חכם מאוד, אלא גם קדוש. זאת אומרת, צריך לפתח חוש, לא רק לשכל, שזה היום יש הרבה, אלא חוש לקדושה, שזה כבר עניין אחר. ראה שהילד הזה קדוש. אז הוא לומד, שלח אותו לגן, ושלח אותו לתלמוד תורה, אבל ראה שזה, הוא קצת שונה. והלימודים שלו הם ברמה יותר גבוהה, ואז הוא לומד איתו. אז האבא ישב ולמד איתו וכן הלאה. עד שהוא ראה שכבר אין שם בתלמוד תורה, אין לו מה ללמוד יותר. הוא כבר יושב ולומד גמרא לבד. אחד הדברים שהוא הרגיל אותו זה לימוד הראש על הגמרא. גמרא עם ריף לראש, מילדות. זאת אומרת, לכן הראש של הרבי הוא ראש הלכתי, למעשה, אשר ברא אלוקים לעשות. כל דבר ראה איך למשוך אלוקות, לפרסם את האלוקים בעולם הזה. איך לקדש את העולם הזה, שיראו את האלוקים. אז הגיע לגיל 8, אמר, אין לי כבר מה לשלוח אותו לתלמוד תורה, בוא נשיג אחד מהמשכילים של החסידות, שהם יכולים, הוא יכול, אחד מהם שיכול לשבת איתו, אני אזכיר אותו, ושהוא יישב ויהיה כל היום עם הילד וילמד אותו. בדק טוב טוב, ומצא אחד, תלמיד חכם גדול, וירא שמיים מרבים, שהיה גם פנימי מאוד בעבודת השם בחסידות, והוא ילמד אותו. וככה היה מלמד אותו, ובאמת היה לו התפעלות גדולה, גם מיראת שמיים שלו, ממש המלמד הזה נהנה מאוד מהלימוד. והילד גדל וגדל, עד שיום אחד מקבל הרבי רבי ליב יצחוק שניאורסון זצ"ל, מקבל מכתב מהרבי. אני חושב שזה היה הרבי הרייץ, הפרידיקר רבי. הוא קיבל מכתב שהוא נותן לו הנהגות לגבי הילד. כנראה שהוא כבר שם עין עליו, כי ברבות הימים הוא היה חתן שלו. אז הוא שם עין עליו ואומר, אתה צריך לא רק ללמד אותו, אלא להנהיג אותו, כמובן שלחתי לך את הרב דבורקין, כן, היה מלמד, שהוא איש גדול, אבל הוא צריך גם לנסות אותו ולעשות לו ניסיונות ביראת שמיים. לא מספיק ללמד אותו שכלית, שיזכור מה שהוא לומד, ושיקשה קושיות ויענה ויזכור, לא רק, זה לא מספיק, צריך גם ביראת שמיים. טוב, קרא לו, רבי לוי יצחוק קורא לרב דבורקין, ואומר לו, תשמע, הרבי מורה לנו ככה, רוצה להעניק את הילד גם בעבודות נוספות, בעבודת השם במדרגות ביראת שמיים. את הילד הזה, הילד הזה הוא קדוש, הוא אומר, מה נעשה, שהרבי ציווה אותנו. אז הוא התחיל לנסות אותו כל מיני דברים, וכמובן שהילד היה קדוש מאוד, ויראתו על פניו תמיד, אז לכן לא היה לו כל כך מה לנסות אותו. יום אחד, הוא הלך איתו, הם היו עושים בין לימוד ללימוד, היו עושים טיול ביער וחוזרים. כי הילד צריך גם להזיז את הגוף שלו, כן? אז זה היה עניין, שעושים טיול. הכלי נשפצירן, ככה. ובדרך היה מנסה אותו, אבל לא היה הולך לו. הפעם אומר לו ככה. אומר רב דבורקין, דו-שיח כזה, מנדל, ואומר, כן, הרב. אומר, מה אתה אומר שתלך קצת בלי ירמולקה, בלי כיפה? אומר, הילד חושב, ואומר, אסור. כתוב בשולחן ערוך, שבשביל יראת שמיים, מכסים את הראש. אז הוא לא יודע מה לעשות, טוב, הילד אומר שאסור, אומר לו, ומה בכך? קצת, תוריד קצת, מיד אתה שם עוד פעם, ואז יראת שמיים חוזרת. עונה לו הילד, אבל זה כבר צריך להתחיל עבודה מחדש. זאת אומרת, יורדת יראת שמיים, ואתה צריך להתחיל את עבודת יראת שמיים מחדש, ואז בשביל מה להפסיד? כבר לא יודע מה לעשות, שותק, אז אומר לו הרב, מנדל, אומר, אם אתה תוריד את הירמולקה ותלך דלת אמות בלא כיסוי ראש, אני לוקח על עצמי את העבירה הזאת. לך אין שום עבירה, ולי יש עבירה. שותק הילד ואומר לו, בסדר, אז לי לא יהיה עבירה, לך יהיה עבירה, אבל מה יוצא לארבישטר מזה? מה יוצא לקדוש ברוך הוא מזה? איזה נחת רוח יהיה להשם יתברך שלך יהיה עבירה? על זה כבר לא יכול היה לדבר, לא היה לו מה לפני. זאת אומרת, המגמה, החשיבה, היא שאני עושה משהו, המגמה היא לא מה יוצא לי, מה מתאים לי, או מה הסגנון, או כל מיני דברים, עניינים של חיצוניות, אלא מה יוצא להשם יתברך מזה. האם יש לו נחת רוח? מהמעשה שלי יוצא איזה מין רוח כזה, ריח ניחוח להשם, או שלא. אם אדם מרגיל את עצמו במחשבה, שכל דבר שהוא רואה ושומע ועושה, או בא אליו, מגיע אליו איזה מאורע, האם התגובה שלי, המושכל ראשון, תגובת המחשבה הראשונה, תהיה לשם שמיים, שיהיה לו נחת רוח, בוא נשיהיה לו שמח. למה לא? הוא לא צריך שיהיה לו שמח. מספיק עובד קשה, נכון? אז זה כבר עניין אחר. זה נקרא הרגלי דבקות העליונה. שכל דבר של מטה, אתה חושב על השורש, מה, איך הוא נהנה מזה. אז לכן הוא אומר, אבל שם טוב הקדוש, ויחשוב, זאת אומרת, תכניס לעצמך את המחשבה, תזכיר לעצמך את המחשבה הזאת עוד פעם ועוד פעם, עד שזה יהיה טבע שאיני אצלך. עד שיהיה מושכל ראשון. תגובת מחשבה ראשונה. ויחשוב שאני רוצה תמיד לעשות לו נחת רוח. מה זה שאני רוצה תמיד? אם אני חושב, אני רוצה, יהודי יש לו נשמה. והנשמה של היהודי רוצה. לא נפרדת מהשם יתברך, כי חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים. לכן הנשמה באופן טבעי רוצה תמיד לעשות רצון בוראה, בדבקות עם השם יתברך. אבל אני צריך להזכיר לעצמי. אני צריך להגיד לעצמי, מותק, גם אתה נשמה. ואתה רוצה. ולכן נעשה פעולה, כל הפעולות, רק על המגמה הזאת של לעשות נחת רוח לבורא אנוש. ויחשוב, להכניס לעצמנו את המחשבה, שאני רוצה תמיד לעשות לו נחת רוח, ולעבוד אותו תמיד. מה זה לעבוד אותו תמיד? כאן מדובר, שיש דבקות התחתונה ויש דבקות העליונה. מה זה דבקות העליונה? כמו בתפילה, אני צריך לסלק את כל המחשבות של העולם הזה, של כל החשבונות, של מנהל הבנק שלי, ושל כל מיני דברים, כל מיני מחלקות. אני עכשיו עם הבורא יתברך, מה יעשה לי האדם? ממש באותו רגע, אפילו על חמותו הוא לא חושב. אפילו לא מפחד ממנה. אפילו איזה מדרגה. הוא נמצא אצל השם יתברך. אבל יש את הדבקות התחתונה, שאני הולך לשלם חשבון בנק, ואני הולך למקולת, גם שם צריכה להיות הדבקות, גם שם נמצא השם יתברך. שאני חושב על השם יתברך, שאני משלם חשבון, מים, גמח, ראשי תיבות, גז, מים, חשמל. ואומרים, אגמח, אגמח זה עם ארנונה. זאת אומרת, שאני משלם חשבונות, ואני אומר, טוב, שיהיה נחת רוח, שילמתי חשבונות, שאני מכניס את הקדוש ברוך הוא בזה, אז זה נקרא דבקות התחתונה. אם אני עושה דבר בלי לזכור את השם יתברך, זה לא נקרא דבקות. זה נקרא טכני. אז זאת אומרת שתמיד, גם בענייני הבורא יתברך, מעל הבריאה, מעל הגוף, מעל העולמות, וגם בתוך הבריאה, בתוך ענייני העולם הזה. שאני רוצה תמיד לעשות לו נחת רוח, ולעבוד אותו תמיד. איזה מקור מביא, הבעל שם טוב הקדוש, מביא הרבה פסוקים, אבל אחד המקורות שהוא מביא מהזוהר הקדוש, מקור מעניין. אומר, תחזי יעקב, כל עבודוי, אבו לשמע דקוצה בריחו. אומר, בוא תראה, יעקב אבינו, כל הניסיונות שהיו לו, עוד לפני שנולד, כבר היו ניסיונות, רדפו אותו. עשיו רדף אותו בתוך הבטן של אמא. לא נתנו ללמוד עם המלאך, הפריע לו. כל הזמן, עשה לו מעצרים מנהליים, ככה. עשה לו מעצר בית, אפילו מעצר בית אצל חמותו, תראו מה זה, זכזריות. שם תפס אותו. זאת אומרת, כל דבר, כל פעולותיו של יעקב אבינו, היו לשמו של הקדוש ברוך הוא. ובגין כך, בגלל זה, קודשא בריחו אבא אימי תדיר. הקדוש ברוך הוא היה עם יעקב כל הזמן. יעקב חבל נחלתו. כל הזמן קשור איתו בחבל. דלא עדי מיני שכינתה, לא זזה ממנו שכינה, הערת השכינה. מדוע? כי כל דבר כיוון במחשבתו, שזה נעשות לחת רוח להשם יתברך. אומר בהמשך, בהנהגה ב', ותמיד יהיה מחשבתו דבקה, דבקה, דבק, תופס ולא זז משם, בעולם העליון בו יתברך. אם היה עוצר בעולם העליון, היה קשור לאיזה מקום, אבל פה לא מדובר במקום, בעולם העליון, אבל בו יתברך. אבל אם הדבקות היא בהשם יתברך, ולא בעולמות, למה צריך להזכיר? בעולם העליון. כאן יש משל מאוד מפורסם של מורנו בעל שם טוב הקדוש, משל הבניין קוראים לו, עם השליבות, קורא לזה השלבים של המדרגות והסולם. אומר, משל למה הדבר דומה? לבניין מפואר של מלך גדול ומפואר, בניין של 4 קומות, ובין כל קומה וקומה יש 10 שליבות, 10 שלבים של המדרגות, 10 מדרגות, בין קומה לקומה. עכשיו, 3 פעמים ביום, המלך מזמין אותו, תבוא אליי. רוצה להיפגש איתך, תבוא איתי. הביאני המלך חדריו. ואז מתחיל, המוזמן נכנס לבניין, ואז הוא מתרגש, הוא עולה אל המלך. והמלך מחכה לו בקומה הרביעית. הוא אומר, בוא אליי, בקומה הרביעית ניפגש. עכשיו, כל הבניין הוא של המלך, לא רק הקומה הרביעית. אבל המלך רוצה להיפגש איתו בקומה הרביעית, מה, תגיד לו לא? כל הבניין של המלך ונוכחותו של המלך על כל הבניין, על כל מדרגה ומדרגה ועל כל קומה וקומה. ככל שמתקרב יותר אל הקומה הרביעית, מרגיש יותר את נוכחותו. אבל הוא סופר את המדרגות. עכשיו אני במדרגה הראשונה בקומה א', בין א' לב', קומה שנייה, מדרגה שלישית, רביעית, ככה. אבל אם הוא סופר את המדרגות ואת הקומות, ושוכח אל מי הוא עולה, ושל מי כל הבניין, אז יצא שכרו והפסדו, התבלבל יותר מדי פרטים, ולא תפס את הכלל, שהוא עולה אל המלך להיפגש איתו. אז לכן, הוא אומר, נכון שאתה צריך להיות דבק בעולם העליון, אבל בוא יתברך. נכון שהוא מחכה לך בקומה הרביעית, במדרגה מסוימת, ששם אין ליבושים, זה נקרא עולם האצילות, עולם שאצלו יתברך, שההצלה היא בלא, הצלת אלוקות שם, זה בלא ליבושים. איהו חיוי וגרמו אחד בהון. אין ליבושים שם, בסדר. אבל תדע לך שאתה עולה לא אל העולם, אתה עולה אליו, אליו ולא אל מידותיו. לכן הוא אומר, ותמיד, בכל המצבים, יהיה מחשבתו דבקה בעולם העליון, בו יתברך, וזהו פירוש הפסוק ברמז, שכתוב בויקרא, ומן המקדש לא יצא. זה מדובר על הכהן הגדול, אבל אצל כל אחד מאיתנו יש בחינה כזאת, כל אחד יש בו בפנים, בפנימיותו, בחינת כהן, ובחינת לוי, ובחינת ישראל, ובחינת נשמה, רוח ונפש. כל אחד יש לו נקודה שזה גם הכהן הגדול. וכתוב עליו, הנה המקדש לא יצא. אותה הבחינה שלא נפרדת מהקדושה, מהשם יתברך, למרות כל הניסיונות והמחיצות, זה נקרא בחינת ומן המקדש לא יצא. אז הוא אומר, הפסוק הזה, הוא מויקרא בפרק כ"א, פסוק י"ב. הגמרא בסנהדרין, דף י"ט, עמוד א', מבארת את כל ההלכות האלה. מה זאת אומרת לא יצא? מתי יכול לצאת? מתי לא? עם איזה בגדים הוא צריך לעבוד? בגדי שרד? ואיך? באיזה אופן? הפסוק המלא אומר, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. ומן המקדש לא יצא. זאת אומרת שיש עניין שנזר אלוקיו, הרי הוא נמשך בשמן המשחה. כל דבר שהולך לעבוד גם במשכן, במקדש, צריך את שמן המשחה, כי השמן בא מעץ החיים. הגפן זה מעץ הדעת, אבל שמן, שמן זית, זה מעץ החיים. אז לכן זה עושה נצח. זה מקפיא את המצב מבחינת הנצח, קושר אותו לנצח. לכן גם רצפת הקודש מושכים בשמן המשחה. כל כלי המשכן בבית המקדש בשמן המשחה. בגדי השרד של הכהנים, כן, ארבעת הבגדים של כהן עדיות, שמונה של כהן גדול, בשמן המשחה. הכל בשם, כל בשמן המשחה. כל הכלים שהוא עובד איתם בשמן המשחה. ואסור לו להיכנס בלי זה. אסור לו לעבוד בדבר שהוא לא משוח בשמן המשחה. שמן משחת קודש, כתוב. יש בזה קדושה. למה? כי קושר את האדם לעץ החיים. מוציא אותו מעץ הדעת וקושר אותו לעץ החיים. מוציא אותו מהנחש ומחבר אותו לדבקות אלוקים חיים. מוציא אותו מעולם התוהו ומחבר אותו לעולם התיקון. אז אם כן, אומר כאן שהמחשבה של האדם יש לה בחינה כזאת של משחת קודש, שמן משחת קודש. כמו השמן שיורד על פי מידותיו של אהרון וכולי, בשמן על ראשך לא יחסר. זאת אומרת, יש הערת שכינה עליך שהמחשבה נשמרת בקדושה, זה בחינת ומן המקדש לא יצא בגלל שמן משחת קודש עליו. גם כהני, גם המלכי בית דוד נמשכים בקרן המשחה, בקרן בשמן, דווקא בקרן, רק מלכי בית דוד. למה? כי זה קודש. זה קושר אותו לעץ החיים. טוב, אנחנו נעצור כאן.